אנחנו הגענו לברכה השלישית בברכות השחר, שגם היא ברכה שלילית, כמו הברכה הקודמת שראינו שלא עשה ניגוי. הברכה השנייה השלילית, השלישית בסך הברכות, לפי הנוסח הזה, ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, שלא עשה ני עוות. אז רק נחזור לעיקרון. העיקרון שראינו הוא שהברכות השליליות הן ברכות שעוסקות בתכנים אלוקיים עליונים מאוד, שלא יכולים לבטא אותם באופן חיובי. כלומר, אי אפשר להגיד מה זה יהודי, כי יהודי הוא בעצם שייך למדרגה האלוהית היותר עליונה, יותר מקורית, ולכן אנחנו רק יכולים לומר שלא הורדת אותי ממדרגת האלוהי, ממדרגת האלוהי למדרגת גוי. ואותו דבר כאן, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שלא עשני עבד, ערך החירות, ערך החופש, כשכבר ננסה להגדיר אותו, הוא כל כך עליון, שאני לא יכול להגיד מה זה בעצם חירות, כי הרי אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה כמשל, ולכן כמו שאי אפשר להגיד מה זה עם ישראל, אי אפשר להגיד מהי חירות אמיתית, שהיא בעצם השייכות לקדוש ברוך הוא, לתורת ישראל וכו', ולכן גם הברכה הזאת לא נאמרת בלשון חיובית, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שעשני בן חורין, אלא בלשון שלילית, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שלא עשני עבד. אז בואו נקרא את פירוש הרב קוק בעמוד עין א', וקצת ננסה להבין מה כתוב. כשם שגדולה היא ההודעה, על אשר לא נתתני להיות יוצא מחוץ לאותו החוג הקדוש של אור ישראל ותפארת הדרת קודשו במעמקי נשמתי, זה קשור לברכה הקודמת, כמו שההודעה היא כל כך עליונה על זה שהקדוש ברוך הוא לא הוציא אותי מהמעגל הקדוש שנקרא ישראל, אז ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שלא עשה ני גוי, כך אותו דבר, כך הגדולה היא ההודעה על אשר נתת לי נשמה עצמית. מה נקראת נשמה עצמית? נשמה תכליתית שחפצה החופשי נתון בידה, שהיא עצמה יש לה מטרה בחיים ובמציאות, שהיא נשמת החופש והחירות המפעמת בי בקדושתה, ולא לעומת זאת, ולא נשפלתי להיות נוצר בתכונה של עבדות שאין לה חיים עצמיים ורצון מקורי, ולא נוצרה כי אם להיות לכלי שימוש להכשיר על ידי את הרצון העצמי הקדוש והנשגב שבנשמת החופש הטהורה, ועל כן רבה תהילתי לאלוהי חסדי שלא עשני עבד. טוב, אז כאן הרב אומר שיש שני סוגי נשמות. יש נשמות עצמיות ויש נשמות שהרב קורא להם כאן נשמות עבדותיות. מה התכונה של הנשמה העצמית? הנשמה העצמית היא נשמה כזאת שיש לה בחירה חופשית. זאת אומרת שהיא יכולה לממש את רצונותיה וחפציה והמטרות שלה מכוח הבחירה החופשית שלה. לעומת הנשמה העבדותית, ממש כמו עבד למלך, שלא יכול לבטא את רצונו, לא יכול לבטא את עצמו, אלא הוא סך הכל אמצעי וכלי לבטא רצון של מישהו אחר. ולכן אני חוזר שוב, כמו שגדולה היא ההודעה על זה שלא עשה ני גוי ואישרת אותי בחוג הקדוש שנקרא ישראל, כך ההודעה היא עצומה על אשר נתת לי נשמה עצמית. מהי נשמה עצמית? לא נשמה שהיא אמצעי למשהו, שהיא הכשרה למשהו, שהיא הכנה למשהו, אלא נשמה תכליתית, כלומר תכליתית מלשון שיש לה תכלית לעצמה, יש לה ייעוד לעצמה, יש לה מטרה לעצמה, ואת הייעוד הזה ואת התכלית הזו היא יודעת לממש ברצון החופשי שלה, שחפצה החופשי נתון בידה. ולכן במרכאות היא הנשמה הזאת קובעת לעצמה את עצמה, את חייה, את הבחירות שלה, את ההחלטות שלה ואת סדרי העדיפויות שלה. שהיא עצמה, הנשמה העצמית הזאת, הנשמה התכליתית הזאת, שהחופש העצמי נתון בידה, שהיא עצמה יש לה מטרה בחיים ובמציאות. שהיא נשמת החופש והחירות המפעמת בי בקדושתה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על החופש והחירות, כלומר זה שאדם יש לו בחירה חופשית, וזה שהוא רוצה להיות חופשי וחירותי, אז צריך להגדיר באופן נכון את המושג חופש. היום, בשם החופש, אז הכל פרוץ. כן, כמו שאומרת הגמרא, עבדה בהפקרות הניחלה. בשם החופש, הבן חירותי, אומרת הגמרא, זה לא חירות, זה לא בן חורין להיות חופשי ללא גבולות. עבד הוא, בגלל שהוא קלו בגבולות ומסגרות, הוא רוצה לפרוץ את כל הגבולות, עד כדי כך שנוח לו ההפקר. לכן צריך לברר מה זה הגבולות של נשמת החופש והחירות המפעמת בי בקדושתה. מה הקריטריונים הנכונים לחופש, בכל תחומי החופש, חופש הדעות, חופש הרצונות, חופש המעשים וכו' וכו'. אז כדי להשלים את זה, או כדי להגדיר את המושג הנכון שנקרא חופש, מה הגבולות החופש, אז יש פסקה בספר מידות הראייה, ששם הרב עוסק בדיוק בהגדרת המושג חופש. אמנם שם הרב מדבר על חופש הדעות, אבל משם אפשר ללמוד את העיקרון לחופש בכלל. אומר הרב, אני קורא משפט אחד, השאיפה לחופש הדעות, יש בה צד טוב וצד רע, צד קדוש וצד תמה. הרב כאן אומר שכדי שיוגדר המושג חופש בצורה אמיתית, הוא צריך לעבור, אם אפשר לומר, דרך שני מסננים. מסנן אחד, מסנן הטוב ביחס לרע, מסנן שני, בעם ישראל, היחס של הקדוש ביחס אל התמה. זאת אומרת, קודם כל, יש צדדים או ממדים או ערכים או התנהגויות מעשיות שבני אדם, על פי השכל האנושי והמוסר הטבעי שלהם, מגדירים אותם כטוב ואחרות מגדירים אותם כרע. למשל, רצח, אדם נורמלי, לא יגדיר אותו כדבר טוב. גזל, אדם נורמלי, לא יגדיר אותו כדבר טוב. זאת אומרת, כדי שהחופש יהיה חופש, הוא קודם כל צריך לעבור דרך המסנן האנושי הטבעי, ברמת השכל והמוסר האנושי, שאם השכל והמוסר האנושי הטבעי אומרים שהדבר הזה הוא רע, כמו למשל התנהגויות מוסריות שליליות, כמו למשל רצח וגזל שהזכרנו עכשיו, אז בשם החופש, אני לא אגיד שאם אדם א' רב עם אדם ב', אז בשם חופש הדעות וחופש ההתנהגויות, רצח זה פתרון לסכסוך הזה ביניהם. זה לא נכון. אלא ברור שגבול יש לחופש, שהמסנן הראשון לחופש הוא האם הדבר הזה הוא רע או טוב, במובן המוסרי, שכלי, אנושי, טבעי. ולכן כל מה שהשכל והמוסר האנושי הטבעי יגידו שהוא רע, כלומר שזה לא מוסרי ולא אנושי, אז ודאי ששם לא שייך המושג חופש. לכן קודם כל צריך לסלק את המושג רע מתוך חופש הדעות, או החופש בכלל. דבר שני, לא כל מה שהוא טוב, כלומר לא כל מה שהשכל האנושי והמוסר הטבעי יגיד שהוא טוב, הוא גם קדוש. יכול מאוד להיות שצדדים מסוימים של שנראים כלפי חוץ על פי המוסר האנושי הטבעי כטוב, הם דברים טמאים. למשל, ניקח דוגמה, הרב כותב גם במידות הראייה בערך צניעות, אולי נקרא את זה, שמידת הצניעות הייתה ראויה, או כמובן נגיד את זה אחרת, אומר הרב, מידת האהבה והידידות בכל הסימנים והדיבורים הנוחים, היה ראוי להיות שווה בין המינים. כלומר, לכאורה, על פי המוסר האנושי, אם אני רואה אדם במצוקה, ואני יכול לעזור לו, בדיבור או אפילו במעשה, אז לא היה צריך להיות הבדל בין בני אדם, בין זכר לנקבה. כלומר, כמו שאם חבר שלי, אדם מין זכר, הוא נמצא כרגע במצב רוח לא כך חיובי, ויכול להיות שאם אני אחבק אותו, אתן לו משענת, זה יכול לחזק אותו. לכאורה, אם אנחנו אוהבים וידידים ורוצים לעזור אחד לשני, אז למה זה דווקא בין זכר לזכר ונקבה לנקבה? למה לא בין זכר לנקבה? הרי לכאורה מידת האהבה והידידות וכל הביטויים המעשיים שלה היו צריכים להיות שווים בין המינים. לא רק בין זכר לזכר ונקבה לנקבה, גם בין זכר לנקבה. אבל העובדה שהתורה הגבילה. באה מידת הצניעות ושמה גבולות. למה? כי לא כל מה שהוא טוב ברמה המוסרית, האנושית, הטבעית, הוא באמת טוב לפי המדרגה האלוקית. לכן המסנן הראשון לסוגיית החופש, לסוגיית החירות, איפה גבולות הגזרה שלה נמצאים, זה כל מה שבני אדם במובן המוסרי אנושי יגדירו כרע, זה מחוץ לתחום. שם לא ראו לחופש. מסנן שני, לא כל מה שבני אדם במובן המוסרי אנושי טבעי יגדירו טוב, זה טוב, כי יכול להיות שהתורה תגיד על דבר שהוא טוב מוסרי אנושי, היא תגיד שהוא רע. כמו למשל, מידת האהבה והידידות, שתבוא התורה ותגיד, תמה, צניעות, פה שמים את הגבולות, פה שמים את הקווים. דרך אגב, צריך גם לדייק את זה לצד השני. לא כל מה שהמוסר האנושי יגיד רע, המוסר האלוקי יגיד, תמה. יכול להיות שהמוסר האלוקי יגיד קדוש. למשל, מלחמה על פי המוסר הטבעי, זה דבר רע. אבל במצבים מסוימים, ובפרט כשאין ברירה, התורה תגיד לך, יש מלחמת מצווה. יש מלחמה נגד שבעה עממים, יש מלחמה על ארץ ישראל, יש מלחמה נגד עמלק. אז יש כל מיני סוגים של מלחמות, שאף על פי שמבחינה מוסרית אנושית זה נראה דבר רע, כי מלחמה זה הרג, זה חורבן, זה הרס, וכולי, של אנשים, של תרבויות, של מקומות וכדומה, אבל התורה תגיד לך, במצב הזה שנוצר כרגע, אין פתרון אלא על ידי מלחמה. ולכן המלחמה הזאת היא קדושה. עד כדי כך שלפחות חלק מהמלחמות של עם ישראל בארץ ישראל נקרא מלחמת מצווה. זה מלחמה שהקדוש ברוך הוא מצווה להילחם בה, להילחם אותה. ולכן לא כל מה שהוא רע אנושי הוא יהיה קדוש אלוקי, ולא כל מה שהוא טוב אנושי הוא יהיה תמה אלוהי. לכן תמיד יש שני מסננים לגבולות החופש. בואו נחזור אלינו. תמיד יש שני מסננים ביחס לחופש. מסנן אחד, המסנן הראשוני, הטבעי, האנושי, המוסרי, הפשוט, טוב ורע. מסנן שני, המסנן האלוקי, קדוש ותמי. זה מה שהרב כותב בסוגיית החופש. אולי נקרא את זה שוב. אומר הרב, השאיפה לחופש הדעות, אבל לא דווקא חופש הדעות. כאן הרב עוסק בסוגיה הזאת. יש בה צד טוב וצד רע, צד קדוש וצד תמי. ורק לאחר שאדם עובר את שני המסננים, שזה טוב וטהור או קדוש, או אפילו רע לפעמים וקדוש, אז זה שם גבולות החופש. לכן הרב, אני חוזר אלינו, לכן הרב כאן, על שלא עשה אני עבד, מדייק. נכון שתכונת החירות ותכונת החופש, שהיא בעצם מבטאת את היות האדם חירותי ובעל בחירה חופשית, להכריע את הכרעות החיים, ואז הוא בעצם נשמה עצמית, נשמה תכליתית, והוא לא נשמה עבדותית, שהיא בעצם אמצעי למשהו אחר. נכון שזאת הברכה שלא עשה אני עבד, זה נכון, אבל אף על פי כן, ולא נשפלתי להיות נוצר בתכונה של עבדות, שתכונת העבד בניגוד לתכונת החירות, שאין לה חיים עצמיים ורצון מקורי כמו עבד, שאין לו רצון עצמאי אלא עושה את רצון המלך, ולא נוצרה, עכשיו הנקודה, ולא נוצרה הנשמה החופשית שלי, שהיא נשמת החופש והחירות המפעמת בי בקדושתה, ולא נוצרה הקים להיות לכלי שימוש להכשיר על ידה, את מה? את הרצון העצמי הקדוש והנשגב שבנשמת החופש התאורה. החופש הוא לא חופש ללא גבולות, אלא החופש הזה הוא אמור להיות חופש כזה שעל ידו ומכוחו יופיע הרצון העצמי הקדוש הנשגב הטהור של הנשמה. אבל אם החופש הזה הוא פורץ את הגבולות, ובמקום טהרה תופיע פה בהמיות, ובמקום רוחניות תופיע פה חומריות, ובמקום כלליות תופיע פה אגואיסטיות, והכל בשם החופש, זה לא נקרא חופש. לכן אדם צריך לכוון בבוקר, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שלא עשה אני עבד, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שעשית אותי אישיות עצמית, חירותית, בת חורין, במובן הזה שהיא חופשית לעצמה והיא לא אמצעית, אלא היא תכליתית לעצמה, אבל שהחירות הזאת אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה כמשל, כלומר אין לך בן חורין אלא מי שהחירות הזאת, החופש הזה, הבחירה החופשית הזאת, תכונת אי העבדות הזאת שלא עשה אני עבד, היא משמשת להופעת הרצון והערכים והאידיאלים והמגמה האלוקית שבא לידי ביטוי על ידי שני המסננים שהם קודם כל הטוב ולא הרע ובית הקדוש ולא התמה. ועל כן רבה תהילתי לאלוהי חסדי שלא עשה אני עבד. כן. כל אדם הנשמה שלו היא עצמית, אבל לא כל אדם בוחר בבחירתו החופשית לחשוף את נשמתו העצמית. כלומר, גם עבד יש לו נשמה חירותית, אבל לא תמיד הוא חושף את הנשמה החירותית הזאת, כי יכול להיות שהוא נכנע, אם אפשר לומר, לעבדותיות שלו, והוא באמת לא מבטא את החירות שבו. הרב פוק למשל כותב בספר מאמרי ראייה, שיש אדם שכלפי חוץ הוא בן חורין, הוא מתהלך ברחוב, הוא מחליט את ההחלטות של החיים באופן עצמאי, אבל הוא בעצם עבד. הוא עבד לחברה, הוא עבד למה שכולם חושבים, הוא לא באמת אדון לעצמו. ולעומת זאת יש אדם שהוא עבד, הוא בבית הסוהר, הוא כלוא, הוא סגור, אבל הגוף שלו כלוא. אבל הנשמה שלו היא חירותית. את הנשמה, את הרצון, את המחשבה, את השאיפה וכו', אי אפשר לכלוא בבית הסוהר. לכן שאלת העבדות או שאלת החירות היא לא רק שאלה מעשית. האם אני יכול להסתובב חופשי ברחוב, או שאני חס ושלום נמצא בצינוק. אלא שאלת העבדות או שאלת החירות היא שאלה עמוקה יותר. האם האישיות שלי היא אישיות עבדותית, או האישיות שלי היא אישיות חירותית? כמובן, אם האישיות היא חירותית, אז היא רוצה גם להיות חירותית בפועל. היא לא רוצה שבבית הסוהר. זה, כן, זה ברור, אבל במצב מסוים יכול להיות אדם שהוא עבד בגופו, הוא שבוי, הוא כלוא בבית הסוהרים, אבל הוא חירותי בנשמתו. אז הנשמה מצד עצמה היא תמיד חירותית. אבל אם האדם בפועל בוחר לחשוף את החירות הזאת, בוחר לגלות את החירות בצורה מדויקת של טוב ורע וקדוש וטמא, הוא בוחר את הטוב ובוחר את הקדוש. האם זה תמיד יופיע לפועל? לא בטוח. ולכן כשאנחנו מברכים שלא עשני עבד, אנחנו בעצם מתכוונים, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה שעשית אותי בן חורין, אין מילים להגיד את באופן חיובי, כי חירות זה אין סוף אלוקי, אבל שלא עשית אותי עבד, כלומר, שעשית אותי אישיות עצמית ולא אישיות אמצעית, שהאישיות העצמית שלי היא בוחרת חופשי, אבל במה היא בוחרת חופשי? היא בוחרת חופשי את הרצון שלך, את הטוב ואת הקדוש. טוב, יישר כוח, הגענו לשלא עשני עבד.